לכולם את יום זיכרון הזה, הישיבה אנחנו מקדישים לעילוי נשמתו הטהורה של הרב משה טלבי, השם ייקום דמיו. הוא צעק בי"ז באדר בשנת תש"ן, באדר ב' תשע"א, חבל על דאבדין. אמר גם כמה מילים לזכרו ונתחיל מלימוד משניות על פי אותיות משה. פעם בחרתי גם בגלל השם הקצר לתת שתי משניות בכל אות. נתחיל ממשניות במסכת תענית, פרק ב' משנה ה'. אני מקווה שלכולם יש דפים. חילקנו למשפחות שבו פועל, אולי מישהו ייתן למשפחות שני דפים. מעשה בימי רבי חלפתא, אביו של רבי יוסי ורבי חנינא בן קרביון, שעבר אחד לפני התיבה וגמר את הברכה כולה ולא ענו אחריו אמן. הברכה הראשונה, אנחנו מדברים כמובן על הברכות שמוסיפים לתפילת עמידה בתענית, וכאן נדבר על הברכה שאחריה מתחילות הברכות ברכת גואל ישראל. בגרסת רש"י, אבל זו גרסה שרש"י מחק את כתבי היד הקודמים, וזה לא גרסת רוב כתבי היד, אז כתוב כמו אצלנו, ולא ענו אחריו אמן. מדוע לא ענו אחריו אמן? מסביר רש"י שאמרו במקום אמן כמו שאמרו בבית המקדש, שלא היו עונים אמן אחר הברכות, אלא אמרו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כפי שנאמרו במקדש. וזה למרות שמדובר בציפורי, מה שהיה כמו שמופיע בתוספת, בית המקדש כבר חרב. תקעו הכהנים, גבאי אמר שם, תקעו הכהנים, תקעו, הייתה תקיעת שופר, אנחנו יודעים גם במקדש, אחרי ברכת גואל ישראל. והשליח הציבור אמר, משנה את אברהם אבינו בהר המוריה, הוא יענה אתכם וישמע כל צעקתכם ביום הזה. שוב, גמרו את הברכה השנייה עם ברכת זיכרונות. הריו בני אהרון, הריו משנה, והחז"ל אמר, משנה את אמתנו על ים סוף יעלה ושמע כל צעקתכם היום הזה. וכשבא הדבר אצל חכמים, אמרו, לא היינו נוהגים כן אלא בשער המזרח והר הבית. לא ברור מה בדיוק היו נוהגים רק בשער המזרח והר הבית, ולדעתם של החכמים אסור היה לנהוג במדינה עצמה. לפי הפשט זה את כל אמירת הברכות האלה וגם את תקיעות השופר. אבל יש תשובה של רב שריר גאון שאומר שבבבל נהגו גם את אמירת הברכות וגם לתקוע בשופר, ולכן ראשונים נדחקו בדברים אחרים. שוב אני הולך לשיטת רש"י שאומר שאמרו כמו במקדש ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הגמרא מדברת על זה ואומרת ההבדל בין המקדש לבין המדינה, אבל במקדש אינו כן, לפי שאין עונים אמן במקדש. ומנין שאין עונים אמן במקדש? שנאמר על ידי השקרסת הגדולה בצום שקבעו עזרא ונחמיה, כשהתקינו את האמנה של עזרא ונחמיה, שנאמר קומו וברכו את השם אלוהיכם מן העולם עד העולם, ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהילה. פסוק הפסוק האחרונה נאמרת בנוסח הספרד אצלנו גם בפסוקי דזמרה. אינני מבין למה חתכו שם חצי פסוק, אבל מכל מקום הפסוק השלם הוא קומו ברכו את השם אלוהיכם מן העולם עד העולם. מזה למדו שבמקדש כל ברכה הייתה מסתיימת לא ברוך אתה השם אלא ברוך שם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם. ככה היו מסיימים את הברכות במקדש, זה גם עולה במסכת ברכות. וההמשך זה ויברכו שם כבודך. מזה למדו שהאמן שאמרו במקדש זה לא אמן אלא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הדבר הזה ניכר אצלנו בתפילת יום הכיפורים, והכהנים והעם העובדים בעזרה, שהיו שומעים את השם הנכבד והנורא הפורש שיוצא מפי כהן גדול את משאות העולם וכולי, ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. המושגים שלנו כאילו אמן, גם בשמע ישראל, שאנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה כאילו אמירת אמן, או כמו שנהגו אלף מלך נאמן, שזה נוטריקון אמן, לומר לפניו. כמובן בקריאת שמע אנחנו אומרים את זה בלחש בלבד, בגלל שזה דבר שהיו אומרים אותו במקדש בלבד. אנחנו גם אוהבים להגיד את זה, אנחנו אומרים את זה פעם אחת וזה בקדיש, אבל גם שם, בגלל שהיו אומרים את זה במקדש בלבד, אנחנו אומרים את זה בקדיש בארמית, והתרגום אומר על ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. זה תרגום של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ובכן אנחנו אומרים את זה או בלחש, או שאנחנו אומרים את זה בארמית, אבל במקדש אמרו את זה בקול, וגם אצל רבי חלפתא ורבי חנינא בן תרדיון אמרו את זה בקול בתעניות, זאת שיטת רש"י. הרדפה אומר שדבר כזה לא בא בחשבון, שטעות כזאת גדולה לעשות דבר במקדש ולומר אותו במדינה, ולכן מסביר את הדברים בצורה אחרת, על כך שתקעו בשופר. במקדש תוקעים בשופר באמצע הרבבות, כמו שנוהגים אצלנו גם במלכויות, זיכרונות ושופרות, ואילו בהרדפה טוען שבמדינה תקעו בשופר רק כמו התקיעות האחרונות שלנו. זה גם זכר לתקיעות האחרונות שלנו. אנחנו תוקעים במיושב, תוקעים במעומד, מדוע תוקעים גם אחרי התפילה? ובכן, על פי חלק גדול מן הראשונים, בתעניות היו תוקעים את כל התקיעות והתרועות אחרי התפילה, וכך אנחנו נוהגים גם בנושא הזה בראש השנה. מה בדיוק תקעו? אז כאן כתוב בברכה הראשונה, תקעו הכהנים תקעו, ובברכה השנייה, הריעו הכהנים הריעו. חלק מן הראשונים מבינים שבאמת תקעו בברכה הראשונה תקיעה אחת, ברכה השנייה תרועה אחת, שש ברכות היו, בשלישית תקיעה, ברביעית תרועה, בחמישית תקיעה, בשישית תרועה. ראשונים אחרים מבינים שאין דבר כזה פחות משלוש תקיעות, ולכן בברכה הראשונה תקעו תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה שמרים, תרועה, תקיעה. כלומר, שאלה מה זה תרועה, תקיעה, תרועה, תקיעה, ובברכה השנייה תרועה, תקיעה, תרועה. ועוד פעם, בשלישית תקיעה, תרועה, תקיעה, ברביעית תרועה, תקיעה, תרועה. בצורה הזאת, וכך ברכו את כל הברכות האלה. נראה עוד משנה אחת, ואחר כך נסביר על שתי המשניות האלה יחד מספר דברים. מעשה שידעו זקנים מירושלים, וגם כן שם בתענית, קצת אחר כך מעשה שידעו זקנים מירושלים להכן וגזרו תענית, על מה שנראה כי לא פי תנור שידפות באשקלון. ועוד גזרו תענית על שאכלו זאבים שני תינוקות בעבר הירדן. רבי יוסי אומר לא על שאכלו אלא על שנראו. משמע רק על כך שנראו זאבים גזרו תענית, הדבר הזה נשמע מוזר, מכיוון שבמשניות אחרות אנחנו יודעים שזאבים הסתובבו חופשי חופשי. כן, הברייתא אומרת, מתי קוראים את שמע בשחרית? אחת הדעות, מי שיבחין בין זאב לכלב. כלומר, שעה שאדם יכול להבחין בין זאב לכלב, זה השעה שהוא יוצא מהבית. בלילה אנשים לא יוצאים מהבית. כדי שלא יפגשו זאב, מרגע שניתן להבחין בין זאב לכלב, אנשים יוצאים מהבית, וזה השעה של ומקומך, שצריכים לקרוא את שמעה ומשהו שזאבים יסתובבו. גם בבבא מציע מופיע לנו לגבי שומר שכר, שמפני זאב אחד הוא חייב להגן, מפני שני זאבים הוא לא חייב להגן. אז מה זה כשנראו זאבים הכריזו תענית? אז בירושלמי מוסבר שנראו זאבים גודפים אחרי בני אדם, או נראו זאבים במקום שלא נראים בדרך כלל. מכל מקום אנחנו שומעים כאן על תעניות ועל תקיעות שופר שהיו יחד בתעניות האלה, נקרא עוד משנה ואז ניתן אולי את כל ההסבר על הדברים האלה גם לעניין שלנו. ולפני כן אולי אני אקריא את הרמב"ם קצת. מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור. שנאמר, הצרה צורכת אתכם, והרי אתם בחצוצרות. כלומר, כל דבר שייצר לכם, כמו בצורת ודבר והרבה וכיוצא בהם, זעקו עליהם והריב. ודבר הזה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליהם ויריבו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם, ככתוב בבנותיכם ידעו, וזה שיגרום להם להזהיר הצרה מעליהם. אבל אם לא יזעקו ולא יריבו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם הרענו, וצרה זו נקרא נקראת, הרי זו דרך הכזריות שגורמת להם להידבק במעשה הרעים וכו'. ומדברי סופרים, מדאורייתא המצווה בשעת צרה, זה באמת לזעוק ולהריע, כלומר לתקוע, לתקוע בחצוצרות, וזה וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצער הצורר את חבר הריותם בחצוצרות, ומדברי סופרים להתענות על כל צרה שלא תבוא על הציבור עד שירוחמו מן השמיים, ובימי התעניות הללו זועקים בתפילות ומתכננים ומריעים בחצוצרות בלבד. זה מתקשר גם למשנה הראשונה שהבאנו באות שין, הבאה, השופעה של ראש השנה של יעל פשוט, אנחנו לא נוהגים את זה, אבל זה מה שובר התנא של המשנה, כל כמה זה פשיט דעתי מעל את פי, ופיו מצופי זהב, ולא תחששו להם קטגור נעשה קסנגור, בתנאי שזה לא יהיה במקום של הפה, ושתי חצוצרות מן הצדדים, שופעה מעריך, חצוצרות וקצרות, שמצוות היום בשופעה, כן, אבל מהפסוק בתהילים, למדו ששופעות וחצוצרות ביחד, בחצוצרות בכל שופר הריעו לפני המלך השם, ולכן שמו חצוצרות לליווי. בתעניות בשל זכרים כפופים, זכרים זה מה שנקרא אילים, וכמו השופרות שלנו כפופים, כמה דקייף דעתי מעל אתפי, כן? שאדם לא יפשוט את דעתו אלא שיהיה כפוף כמה שיותר, ושתי אופיהם מצופי כסף ושתי חצוצרות באמצע. שופר מקצר וחצוצרות בריחת, מעריכות של מצוות היום בחצוצרות. שוב, מה זה מצוות היום? ראינו ברמב״ם שמדובר על מצוות דאורייתא, זהו לומד על הצער הצורר אתכם, משמע על כל צרה שתבואו, שמבחרים בעיקר בעל המאור, טוענים שאין מצווה מן התורה להריע, אלא רק בזמן מלחמה. והצורך להריע בתעניות, זה כמו שנאמר, להקהיל את הקהל, שמקהילים את הקהל לתפילה ולצום, אבל זה לא מצווה תרועה, כאמור, לדעת הרמב״ם, המצווה היא תרועה. תרועה היא שבר, ומביע משהו שבור, ומביע באמת צרה שמתכננים לפני הקדוש ברוך הוא, ויש מצווה לתקוע בחצוצרות. אני רוצה כאן, אני אתייחס אולי רק לדבר אחד. האחרונה התפרסם, משהו שלא... לא ראוי אפילו להגיד את זה בבית מדרש, אבל טען מישהו שהצפירה שנשמעת ביום הזיכרון זה חוקות הגוי, ונענה בצדק שאין חוקות הגוי אלא בדבר של פריצות או בדבר של עבודה זרה וכדומה, ואין בזה חוקות הגוי בצפירה. אני אישית רוצה לומר כאן את האני מאמין שלי, שיש, שזה בעצם הרבה יותר מזה. המציאות היום אנחנו נמצאים בעולם מודרני. אפילו המטאטא שלנו בבית הוא מטאטא חשמלי, וכשאנחנו שוטפים כלים אז זה מטיח כלים חשמלי, וכל דבר אנחנו עושים במשהו חשמלי כדי שלא לתרוק יותר מדי, וזה גם יותר הגיוני וסביר, אם כן, שגם השופר הפך להיות שופר חשמלי, וזה בעצם השופר שאנחנו מכירים. אתה מה שיכול לדבר שלי? ושוב נקרא את הפסוקים ביחזקאל בדבר הזה. אומר בן אדם פרק למד ג' דבר את מהמך והמרדה להם ארץ כי יביא עליה חלם, ולקחו עם הארץ איש אחד מקצהם ונתנו אותו להם לצופה, וראה את החרב באה לארץ ותקע בשופר ויזיר את העם, ושמע שומע את כל השופר ולא נזהר, ותבוא חרב ותקקע וגמור בראשו יהיה. את כל השופר שמע ולא נזהר, ואומר בו יהיה, והוא נזהר נפשו מילה וכו'. ואתה בן אדם צופן את עתיק על בית ישראל, ושמעתם מפי דבר ונזהרתם אותם ממני. ואומרי לרשע, רשע מות תמות, ולא דיברת להזהיר רשע מדרכו, הוא רשע ואמונו ימות, ודמו מידך אבקש. אתה כי נזהרת רשע מדרכו, לסור ממנה. ולא שר מדרכו בעבונו ימות, ואתה נפשך הצלת, ואדם בן אדם אמור על בני ישראל, כאן אמרתם לאמור, כי פשעינו וחטאתינו עלינו, ואם אנחנו נמכים בעת נחיה, אמור עליהם, חיינים ומדרעים, ונחפוש למות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה, שובו שובו מדרככם הרעים, ולמה תמותו בעת ישראל? כלומר, כשבא רע לארץ, ובא אויב, עומד שופר, עומד צופה ותוקע בכל שופר, כדי להשאיר אותה. גם הנביא רואה רע בעל הארץ בעת הקדוש ברוך הוא. צריך לומר את הנבואה שלו, שזה מעין כל שופר, של תקעו שופר בציון, קדשו צום, קראו הצהרה, ולהזהיר את העם מדרכו. כך מסביר הרמב״ם גם את תקיעת שופר בראש השנה, ושוב נזכיר, ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא, ועומדים ותוקעים בשופר כדי לדעת את הסכנה הקרובה. ראש השנה הוא יום הזיכרון. יום הזיכרון פירושו יום המשפט. גם יום הזיכרון שלנו זה יום המשפט, זה יום של חשבון ונפש גדול. האם אנחנו ראויים למחיר הנורא שמוכרח? נפגעי טרור והרוגי צה"ל. הצופר הוא סוג של שופר. הוא סוג של שופר שתוקע בתעניות. אין לנו חצוצרות, אבל אולי זה גם כמו חצוצרה. וזה תוקע כדי שאנחנו נעשה את חשבון נפשנו. בשעה שספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו יתברך, ונשאל את עצמנו את השאלה אם אנחנו ראויים לכל המחיר הגדול הזה שמוכרב כאן, ומה אנחנו עושים כדי שתהיה מדינה יותר טובה ויותר חפצה בנוכחותו של הקדוש ברוך הוא בתוכנו. ולכן יש לראות, אני חושב, בתקיעת הצופר, משהו מעין תקיעת שופר שהייתה בימי זיכרון. וכל ימי התעניות הם ימי זיכרון, כמו שראש השנה הוא יום זיכרון, וגם היום שלנו הוא יום זיכרון. לא תקנו בתענית, למרות שהייתה ספרה לעשות את זה, אבל לפחות אם תוקן בדבר הזה צופר, דומני שניתן להתייחס אליו בדומה למה שאנחנו מתייחסים לשופר, יום של חשבון נפש, כאשר אנחנו מזכירים את החללים הרבים ואת המחיר הנורא שאנחנו משלמים, שילמנו, ונקווה שלא נשלם, אבל בינתיים כל הזמן משלמים על הדבר הנורא הזה, גם במלחמה של צה"ל וגם במלחמה שלנו כאזרחים בדרכים. נעבור נראה במשנה מסכת בישין, פרק, משנה מסכת אבות כבר משנה א', שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שברך בהם ובמשנה, בחר בהם ובמשנתם. רבי מאיר אומר, הוא עוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, ולא אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לא, נקרא הרע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, ומלבשתו ענווה ויראה ומכשרתו להיות צדיק וחסיד וישר ונאמן, ומרחקתו מן החטא ומקרבתו לידי זכות, ונהנים ממנו עצה ותושייה, בינה וגבורה, שנאמר לי עצה ותושייה, אני בינה לי גבורה, ונותנת לו מלכות וממשלה וחיקור דין, ומגלים לו רזי תורה ונעשה כמעיין המתגבר וכנער שאינו פוסק, ויצנוע וערכו ומוכל על ארונו וגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. שבחים גדולים יש כאן בעניין הזה על התורה, צריכים להזכיר הדבר הזה, איננו בדיוק משנה, אנחנו מצפים אותו למשניות, כדי שיהיו לנו מספיק פרקים בקיץ כדי ללמוד, אבל זה בעצם פרק ממסכת קלה רבתי שהוכנס למשנה, אבל גם כן דברי תנאים ודברי רבי מאיר על מה שכרו ומה גדלותו של מי שעוסק בתורה לשמה. כאן אני רוצה להזכיר, המשנה נראית מתאימה ומתלבשת היטב על הדמות שאנחנו באים היום בעקבותיה, הרב משה טלבי, השם יקום דמה. הרב משה טלבי למד כאן בישיבה שנים ראשונות, צנוע וענב, עד שבשנה ד' אחרי שכבר נרשם לאוניברסיטה, בשלב מסוים, בעקבות איזושהי שיחה, אולי אפילו הייתי אומר נזיפה של הרב עמיטל, החליט לשנות את דרכו, ובמקום ללכת לאוניברסיטה, לשבת ולהקדיש את חייו לתורה, וזה מה שהוא עשה. למד פה אחר כך, אחרי שנה ד' שלמד פה שנה ה', אז זה עוד לא היה חלק מהחובה בהסדר. למד פה שנה ו', למד פה שנה ז', למד סמיכה לרבנות, כל ימיו שימש כרב, כמורה צדק, כמחנך, אם זה בישיבת אבן שמואל, ואם זה אחר כך בכל המקומות שהיה רב, בחוץ לארץ, בבריסל, כמובן בצהל, שהיה רב של חיל הים באשדוד, אחר כך כשהיה רב חטיבה ורב עובדה ברמת הגולן, כל ימיו עסק בתורה והרבצת תורה. אבל אני רוצה לדבר פה לא על התורה, אלא על מה שמדובר פה, מה נותן קניין התורה. דומה שלא היה אדם, רב משה טלבי, שאפשר היה לומר עליו את הדברים האלה, נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, מלבשתו, ענווה ויראה וכו'. הרב משה שאני קורא למיו, כל ימיו משמח את הבריות. כל ימיו חי בשמחה. כל ימיו עין טובה, כל ימיו עזרה לזולת. אדם שהיה נעים להיות לידו. הדבר הזה היה אצלו קודם כל מכוח התורה, שהיה מולבש בה ושעסק בה כל ימיו. שכחתי להזכיר גם שהיה סופר סתם, כתב שני ספרי תורה שלמים, ולקראת סוף ספר בראשית של הספר השלישי קרה האסון, קרה מה שקרה. אבל אדם, כשאנחנו רואים אדם שהתורה מתחברת אצלו עם שמחת חיים ועם שמחת הבריאות ועם היותו רע ואהוב, הרי זה מה שאומר הרמב״ם, שזה שנאמר עליו, ישראל אשר בך אתבער. נראה משנה נוספת, וזה באות ה. האומר, אחטא ואשוב, אחטא ואשוב. אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אחטא ויום הכיפורים מכפר, אין יום הכיפורים מכפר. עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. אני אקרא שוב את הפסוק ואקרא אותו יותר נכון על פי שיטתו של רבי אלעזר בן עזריה. כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני השם. תטהרו. כלומר, היום הזה מכפר רק על העבירות שלכם שלפני השם. כלומר, על עבירות שבין אדם למקום, אבל לא על עבירות שבין אדם לחברו. דרכו של רבי אלעזר היה בפירוש הפסוק, מזכירה לנו מאוד את התפילה שלנו. כאשר כך אנחנו מתארים את זה בתפילה, הכהן הגדול שאומר, חטאו, פשעו, עפו לפניך, וכולי, אנא, השם, כפר על החטאים ולהבנות ולפשעים, ככתוב בתורת משה עבדך, מבי כבודך כאמור, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל עוונותיכם לפני השם. ככה אנחנו. ואז אנחנו רואים, והכהנים והעם עומדים בעזרה, כשהם שומעים את השם הנכבד והנורא וכו', גומרים את זה, ואז אומר שליח הציבור, ואף הוא היה מתכוון לגמור את השם כנגד המברכים, ואומר להם, תתהרו. כלומר, שפירוש הפסוק הוא, הפסוק הוא, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם, רק על החטאים שלפני השם, תתהרו. על עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר. רבי עקיבא כנראה חולק על רבי אלעזר בן עזריה. הרי מה אומר רבי עקיבא? אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים, מי מטהר אתכם? אביכם שבשמיים. כלומר, רבי עקיבא פיסק את הפסוקים לא כמו בתפילה, אלא פיסק את הפסוק כמו בעלי הטעמים. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, מכל חטאותיכם לפני השם תטהר. כלומר, לא מכל חטאותיכם לפני השם, אלא מכל חטאותיכם, מכה, לפני השם תטהרו. כלומר, אתם מטהרים לפני השם, וממילא אולי היום הוא מכפר על כל העבירות, קשה לדעת. ואומר, מקווה ישראל השם, מקווה ישראל השם, מה המקווה מתאר את התמיעים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. מקווה ישראל השם על פי הפשט, וכמובן, השם מהווה תקווה של ישראל. אבל הוא לומד מקווה כמו מקווה, שהרי המשך זה מקווה ישראל השם, כל עוזבך יבושו. יבושו, יהיו יבשים, יהיו מיובשים, כלומר לא נכנסו למקווה, ולכן הוא לומד את הדבר הזה כמו מקווה. גם בדבר הזה אני חושב שאנחנו יכולים ללמוד שני דברים, אחד אני אגיד עכשיו ואחד עוד מעט. הדבר שאני אומר עכשיו, לגבי עבירות של בן אדם לחברו, אני רוצה לתת דוגמה לכך, לא דוגמה כל כך טובה, התכתבתי עם כמה אנשים לפני היום הזה, ואני אתן רק דוגמה אחת, מה שכתב לי חברו דוד יאסי, חברו של הרב משה, השם יקום דמיו. זכור לי שבשבוע שלפני חתונתי הייתי חולה בשפעת, כותב דוד יאסי, ושכבתי בבית הוריי בפרדס חנה. מובן שלא יכולתי להגיע ולהקנין את הדירה, זה שבוע לפני החתונה, שהישיבה העמדה לרשותי זה אדם. משה, ברגישותו הרבה, חש כנראה לליבי, אפילו לא אמרתי לו את זה, התקשר אליי, התעניין בצריך ואמר לי, אל תדאג, הכל יהיה מסודר. ואכן לא דאגתי. שמרתי גם שעשה את הדברים מכל הלב, זה הקרוב בעברת מיטות, מהישיבה, לדירה, מרחק כזה, מרחק כזה, עוד כמה דברים שהוא כותב. הנה דוגמה. ודאי, לא עבירות, אלא מצוות שבין אדם לחברו. אני לא חושב בכלל שאצל רבי משה, השם ייקום דמיו, היו עבירות שבין אדם לחברו. היה כל כך נעים, וכולם זוכרים ממנו זיכרונות כל כך טובים, מהתורה שלו ומהדרך שלו. נתנו כאן דוגמה במרכאות של עבירות שבין אדם לחברו שהיו אצלו, כמובן שלו. אמרתי שסביב המשנה הזאת אני רוצה לומר עוד משהו, אבל לפני כן, כיוון שלמדנו ב-היי, כתבתי רק משנה אחת ולא שתיים, כולם למדנו שתיים, אני רוצה שנלמד עוד משנה אחת שלא כתבתי אותה, אבל בכוונה לא כתבתי. המשנה היא גם כן, לא לגמרי משנה, היא במה שנקרא במסכתות קטנות, אבל הדברים הם כנראה מתקופת התוספתא, כלומר תקופת של מתקופתו, מתקופת תלמידיו של רבי יהודה הנשיא, רבי יושעיה ורבי חייא. ואני קורא בשמחות פרק ב', תחילת פרק ב', המאבד את עצמו לדעת, אין מתעסקים עמו בכל דבר. רבי ישמעאל אומר, קוראים עליו, הוי שלך, הוי נשלה, כלומר מישהו שנעזב מאיתנו, אמר לו רבי עקיבא, הנח לו בסתמו, אל תברכהו ואל תקללהו. הם קוראים והם חולצים והם מספידים עליו, אבל עומדים עליו בשורה ואומרים עליו ברכת המילים מפני כבוד המשפחה, מפני שהוא כבוד לחיים. כללו של דבר, כל שהוא לכבוד החיים הרבים מתעסקים בו, כל שאינו לכבוד החיים אין הרבים מתעסקים בו. איזו מאבד עצמו לדעת, לא שעלה לראש האילן ונפל ומת, ולא לראש הגג ונפל ומת, אלא זה שאמר הריני עולה לראש האילן ולראש הגג ואפיל עצמי ואמות ואהו שעלה לראש האילן ונפל ומת, או לראש הגג ונפל ומת, הרי זה בחזקת המאבד את עצמו לדעת. הרב משה קלבי השם יקום דמיו, כמו שנאמר היטב על ידי המשפחה, נהרג פעמיים. פעם אחת בידי מחבלים, ופעם שנייה במסקנות שגויות של משטרה, נבעו גם מטעויות שאפשר לקרוא להן טעויות אנוש, וגם, סליחה שאני אומר, גם קצת מהתעצלות. נכון, הוא נורא עדיקה פנאונטולוגית נדמה לי שהוכיחה שנורא מן האקדח שלו, אבל מה הדבר הזה אומר? משפחה לקטה דברים רבים. אחד הדברים נקטה דברים נבונים מאוד אז. אחד הדברים הנבונים שנקטה המשפחה אז, עלתה לרב יהודה פריץ, ביקשה ממנו שיכתוב מאמר כמחצי בנושא, למיטב הביאתי, אולי אני טועה, בכל 37 כרכים של תחומים, זה המאמר היחיד על מאבד את עצמו לדעת. מאמר היחיד, מאמר חשוב, מאמר יסודי, מאמר שניתן ללמוד ממנו הרבה דברים. לא יכול לקרוא. המאמר הזה הוא מאמר ארוך. אגב, חתמו עליו יחד איתו כבית דין אחר כך, גם הרב נחום אליעזר רבינוביץ' וגם הרב דוב ליאור, ואישרו את הדברים שכתובים כאן. אינני יכול להיכנס לחתם סופר ולפשטים הנכונים שאומר הרב יהודה פריסט. כל אופן יש כמה קטעים שאני רוצה לקרוא שמתאימים לעניין שלנו. אני קורא מתוך אמצע העניין ומתוך שישה סעיפים בדרך ד' אני קורא בקשנן. אין שום אומדינה מצביעה על כך שהייתה לרב דן ביזל כוונה לשלוח יד בנפשו ועל אחת כמה וכמה אומדינה נמוך. המנוח היה אדם בריא לחלוטין, מסודר מבחינה כלכלית, נטול דאגות כלכליות, אשר חי באושר ושמחה עם אשתו ובני מידו, בימים הסמוכים למיטתו לא היו לו כל טרדות או דאגות יוצאות דופן. ביום מותו הוא שמח כרגיל במשפחתו, ניהל סדר יום שקלתי. מיומנו של המנוח עולה שהוא התכוון להמשיך את חייו כרגיל ואף חשב לעצמו משימות לימים הבאים והתכונן לליל הסדר. זה היה מסביר ביוצאי לדרבט. בפוקר יום מותו קרא הרב טלבי ז"ל שבקודמו במלכים לימוד בחברותה עם תושב היישוב חסדין לאותו ערב עם חזרתו המתוכננת. המנוח מצא את מותו 20 דקות מלבד לאחר שנפרד מבנו כאשר היה שרוי במצב רוח טוב, וזאת לאחר שסיפר לבנו שהחליט להפתיע את ביתו ואת נכדתו התינוקות התינוקת המתגוררות ביישוב רבבה בביקור פתע כפי שנהג לעשות לעיתים. ככל הנראה ביקור זה בעל רקע הודעת ביתו כנכדתו אינה חשדתו. המנוח גם סיכם לבנו שיחזור כדי לאוספו בשעה מאוחרת יותר. שימו לב, מה שכתוב שם במשנה, אחד שאומר, הרי אני עולה לגן כדי ליפול. הווה אומר, לא רק שאין אומדנה שהמנוח ביקש לשים כסף לחייו חלילה, אלא אדרבה, יש אומדנה דמוכה כשלא עלה בדעת המנוח בהפסק הזה. אני קורא גם סעיף 3. המנוח גם מוסמך לרבנות. שימש כסופר סתם, כחזן, היה בעל תפילה מכונה. נודע כבעל חסד. וכאדם הקובע עיתים לתורה, הוחזק ביראת שמיים, בהקפדה על מצוות ובשמירה על כבוד תלמידי חכמים. חזקת הכשרות של המנוח מעולם לא הוראה, והיא עומדת לו גם כיום, לא ניתן להוציאו מחזקתו זו בניגוד לכללי ההלכה. יש כאן שניים נקראים כבר שישה נימוקים ארוכים. הנימוק השישי הארוך ביותר מביא כמה ממצאים שיש בידי המשפחה, הדברים ברוכים מאוד, היו שם סימני מאבק באוטו, שבו במסגרת המאבק הזה כנראה ילד שלומים נחטף וירוקו, היו סימני תרמילים, ליד האוטו יש עדויות על מכונית שערבה לו שם, ושמיד אחרי מותו הסתלקה משם, ואני לא אקרא, אנחנו לא עוסקים פה כרגע במסיבות ולא בכל הדברים, אבל מאמר באמת ראוי לקריאה גם כדי ללמוד את החומרים ההלכתיים וגם כדי ללמוד על אותו של חברנו הרב משה טלבי השם יקום דמיו. יש כאן בסופו של דבר פרק שעוסק במפלסי את המת, ומה היה צריך לעשות לו? ורושם כאן הרב פריס מעמד כזה להתקיים בבית הכנסת המרכזי ביישוב לבבה ביום רב בתשרי תשע"ב, כך חצי שנה אחרי המקרה. הדברים, אני חושב, ברורים, יש פה גם, ומופיע גם למטה, כותב כאן גם הרב פריס, ביום ו' תשרי, לאותו יום, שכינסו את הכינוס הזה כדי לבקש ממנו מחילה, העמידו תושבי רבבה גן עד לזכר הרב טלבי של יקום דמה בצומת הכניסה ליישוב, ועליו נכתב, פה נרצח בידי בני עוולה, יימח שמם, הקדוש הרב משה טלבי השם יקום דמיו י"ז אדר ב' תשע"א כדם עבדיו יקום. הדברים האלה, ובעיקר סופם, וכאן אני חוזר למשנה האחרונה שדיברנו עליה במסכת יומא, נוגעים גם אלינו, אם כי לפחות לגבי מהכיוון ההפוך לגבי. הדבר הזה, מרגע שנודע דבר האסון ודבר הרצח. בלעתי, שמעתי פרטים, אני פה את חדאי אני מזכיר היום, הדבר הזה היה כל כך מובן לי מאליו, שמה שקרה פה זה רצח על ידי מחבלים, וזו משטרה נוח לה לסגור תיקים, והדבר הזה קרה גם עם בחור אחד באליל לא מזמן, ובזכותו של הרב משה טלבי גם הוא הוכרז כנפגע פעולות איבה. אבל לא רק המשטרה לא הייתי לסגור תיקים, זה קרה יותר מפעם אחת. הדבר הזה לי אישית היה כל כך מובן מאליו, שאני מודה ומתוודא, וכאן מבקש מחילה במסגרת המשנה הזאת שקראנו על עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר, ואני צריך לבוא מהכיוון השני. הדבר הזה היה כל כך מובן לי מאליו, שלא עלתה על דעתי המצוקה הגדולה של המשפחה באותה חצי שנה. עד שהכינוס הזה ועד שהדברים האלה נודעו ועד שהמשטרה עצמה הודתה שדעתה והרב משה דני הוכרז כנפגע פעולות איבה. בעצם מבחינתנו, בגלל שאנחנו מדברים פה על הדרכים ביהודה ושומרון, אפשר אפילו להגיד חלל מערכות ישראל. לא הייתי מודע למצוקה הזאת. ואנחנו כישיבה לא פשטנו מספיק יד במצוקה הזאת. אני רוצה כאן בדבר הזה באמת לבקש בשמי ובעצם בשם כולנו מחילה מן המשפחה, לאור המשנה שקראנו. הדבר הזה היה לנו כל כך מובן מאליו, התאבלנו עליו. בעבונותינו יש לנו לא מעט חללי פעולות איבה, יצחקים עשר שנים קום דמה ואשתו. מכמעט לאחרונה הרב יעקב דום, יוני ג'סנר, ויש לנו רבים, והיה לנו גם הרב משה טלבי. לא חשבנו שהעלילה הזאת בכלל תפסה איזשהו מרחב שאנחנו צריכים להתגייס בנושא הזה לטובת המשפחה. אני רואה את הדבר הזה בראש ובראשונה על אחריותי, וכאן ברבים מבקש מחילה מן המשפחה, והיא זכרו ברוך.